אנחנו בתענית חמש שעות מלמטה, ואמר רבי עמי, מי דכתיב עם כהה ברזל והוא לא פנים קלקל, אם ראית רקיע שכהה כברזל מלהוריד טל ומטר, בשביל מעשה הדור שהן מקולקלין, שנאמר והוא לא פנים קלקל. מה תקנתם? יתגברו ברחמים, שנאמר, המשך הפסוקים שם, וחיילים יגבר ויתרון הכשר חוכמה. כל שכן אם הוכשרו מעשיהן מעיקר ויתרון הכשר חוכמה. אם היה כשר לפני כן, אז יש יתרון, אז כל שכן שיש עוד יותר. בוא נראה רש"י, כהה הברזל, כמו הקהי את שיניו, ושיני בנים תיקהנה. אז אם אנחנו רואים רקיע שכהה כברזל, זאת אומרת יש לו צבע כזה, מלהוריד טל ומטר, בשביל מעשה הדור, והוא לא פנים קלקל, שקלקלו הדור. אז פנים זה כנראה פני הדור. והוא לא פנים קלקל. לא ברור לי מה הדרשה פה, מה זה לא פנים קלקל. והוא לא, או אין גשם, פנים קלקל. לא ברור לי. וכל שכן אם הושרו מעשיהן, קודם לכן, והכי משמע בי.
כי הברזל לכאורה השמיים, לא? שהשמיים נעשו כמו ברזל.
אז מה זה והוא לא פנים קלקל?
והוא לא, כן.
ואתה, והוא אתה אומר, לא הפסיקו לא. אחרי והוא לא.
אם כי הברזל, והוא לא מוריד גשם.
אז והוא לא, אוקיי. אז הפסוק אומר, והוא לא פנים קלקל. אז אולי הכוונה היא, והוא לא, הוא לא חי לפי איך שהוא אמור לחיות, פנים קלקל? לא ברור לי פה. מה, איך, כי הגמרא הרי מחלקת, הגמרא לא עושה את הפסיק אחרי, והוא לא.
איפה?
הגמרא אומרת, מעשה הדור של קוקלין, שנאמר, והוא לא פנים קלקל. לא ברור לי. והכי משמע, אני ממשיך ברש"י, ויתרון הכשר, ויתרון הכשר חוכמה, שהכשיר לחוכמה, אם הכשיר מעשן מתחילה, שיבואו הגשמים יותר מבחיילים יגבר, שאין מגבירים חיילים ועומדים בתפילה בזמן שקלקלו. אז רש"י לומד, וחיילים יגבר, זה יתגברו ברחמים, שיתפללו הרבה. שיתפללו הרבה. ויתרון הכשר חוכמה, הכוונה היא, אם הם קודם כל התנהגו בקשרות בחוכמה. ריש לקיש אמר, דיון חדש מאוד רלוונטי לימינו. אם ראית תלמיד שלימודו קשה עליו כברזל. מה זה אם כהה הברזל? אתה רואה שיש לו המון קושיות, הדברים לא מסתדרים לו. בשביל משנתו שאינה סדורה עליו. הוא לא זוכר בדיוק את המשנה שעליה הגמרא נבנית. שנאמר, והוא לא פנים קלקל, בגלל שהוא רש"י, והוא לא, אני מתחיל בשורה הרחבה הראשונה, שאינו יודע שמועתו מבני שפנים קלקל, שקלקל במשנה שהיא קודם לגמרא. פנים רש"י לומד פה, הכוונה היא מלשון לפני. אז הוא פנים קלקל, מה שהוא היה צריך, והוא לא, הוא לא מצליח בלימודו, פנים קלקל, הוא קלקל למה שהוא היה צריך לעשות לפני. לפני שנמשיך למה התקנתי, זה מאוד מצוי היום. אחד מהמקומות שזה מצוי, זה בישיבה גבוהה, מתחיל בסוף, איפה שהרבה פעמים מתחילים את הדיון על סמך מה שלמדנו אתמול. מי זוכר מה למדנו אתמול? בעיה שנייה, יש שיעורים שמתחילים באחרונים, בקצות, אחרי הריטווה, אחרי הגמרה, כאילו אני אמור לדעת את הכל. וגם אם אני יודע, אם אני זוכר את זה מספיק טוב, זאת אומרת, כמה למדתי את זה? אני זכיתי לשמוע גדולים, בין אם זה הרב שלמה פישר, שמגיע עד אחרוני האחרונים, זאת אומרת, הוא מגיע ממש עד הסוף, אבל הוא יודע, מבחינה פדגוגית, אתה מתחיל סוגיה, אם לא בפסוק, אז בגמרה. ואותו דבר הרב סולובייצ'יק, היה מתחיל שיעור, היה מתחיל מההתחלה. זה לא בושה להתחיל מהגמרה. ההפך, תתחיל, כי הרי למדנו פה, אתה יודע למה קשה לו, הוא בכלל לא יודע את היסוד. תתחיל איתו עם היסוד, תבנה משם הלאה.
ככה הרב דקים שריר מביא כותב שרב ישראלי היה מקדיש את הרבע שעה בערך הראשון של השיעור הכללי לסדר את כל מה שכתוב בגמרא ובפוסקים, והתלמידים התלמידים הרציניים בישיבה פנו ביקשו שידבר עם סבא של הרב ישראלי שיקצר קצת את זה, כבר למדנו, בוא נגיע לאקשן. הוא המשיך
גדול לעולם, ככה העבירו שיעור. זאת אומרת, התחילו בהתחלה. אני זכיתי לשמוע שיעור מהרב ברקין זצל. הוא היה, כשהוא היה מגיע לפונביץ', הרב שח היה קם מהכיסא שלו בקצה אחד של החדר, ורץ לקצה השני לקבל אותו, לקבל פניו. עכשיו, השיעור שלו, הוא היה מדבר שעה בלי להפסיק. בום, 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 מסודר. מהגמרא, ראשונים, אחרונים, עד פטפוט החריפתא, עד קצות, הייתי יוצא מכל שיעור עם כ-15 עמודים סיכומים. כל שיעור. מפוצץ. מסודר. אבל מתחיל מהגמרא. לא כדאי לאחר. זה השיעור שלך, כדאי לאחר. אבל זה מפתח. זאת אומרת, אתה רוצה לדעת את המבנה, תתחיל בהתחלה, והרבה פעמים אתה רואה בהתקדמות, לא מסתדר לך, תחזור להתחלה. זה לי מאוד כואב שהדפיסו את הקצות כספר נפרד. הקצות מכתב לשולחן ערוך, מה הולך פה? זאת אומרת, זה מאוד מפתה שאנשים ילמדו את הקצות כקצות. זה לא, מה הולך פה? תתחיל עם הגמרא, תלך לראשונים, תלך לטור בית יוסף, שולחן ערוך, קצות. אז
זה לא שיש לו בעיה
של ריכוז,
אלא הבעיה היא סדר,
כאילו הוא פספס איזה חלק מהשרשרת הזה, שזה הבעיה. הרבה פעמים... הוא צריך להתחיל מההתחלה,
זה לא הבעיה שהוא, יש לו בעיה אחרת של לימוד.
אבל זה גם מלמד אותנו, כשבא אליך אדם עם שאלה, הרבה פעמים שווה לשאול אותו, תסדר לי את הדברים. תסביר לי את הסוגיה. ומתוך זה שהוא מסביר, אז הוא קולט איפה, או הוא או אתה קולט איפה החוסר הבנה. כמעט תמיד השאלה כבר, אתה יכול לפתור אותה בהתחלה, אם אתה רק חוקר אחרי היסוד. אז הגמרא פה נותן לנו מפתח מאוד גדול. בימים הכוונה הייתה לדעת את המשנה לפני הגמרא. בימינו זה בכל נושא. מה התקנת? מה התקנת? ירבה בישיבה, שנאמר, המשך הפסוק, והחיילים, התחלת הפסוק, והחיילים יגבר. ויתרון, הכשר חוכמה. כל שכן, ויתרון הוא עוד יותר טוב, אם משנתו סתורה לא מעיקרה. כי יד ריש לקישה ומסדר מתניתן, 40 זמנים, כנגד 40 יום שניתנה תורה, ואי לקמת רב יוחנן. לפני שהוא היה נכנס לשיעור של רב יוחנן, זה לא שכל יום הוא היה שם, כל פעם היה מכין מחדש, 40 פעמים חוזר על משנתו, רבי דבר רבה מסעד המנין 24 זמנים כנגד תורה נביאים וכתובים והי לקמד רבה.
על המשניות או לכל?
כן, הכוונה היא המשניות, אבל כשהם נדעו משניות זה היה בעומק. היה מסודר, היה מובן. אז ירבה בישיבה, זאת אומרת יושב ויסדר את המשניות. כן, אז יש סיפורים כאלה על אירופה. זאת אומרת, יש כל מיני סיפורים שבאו לאדם, אמרו לו שרוצים לשלוח אותו לרב פלוני, הוא אמר, רגע, אני צריך לחזור על לימודי, ויושבים ובאמת חוזרים, משננים את לימודם. זה אחד מהדברים שאנחנו קצת מפספסים בדור שלנו, כוח החזרה. אנחנו, אם חזל אמרו שבימיהם היה קשה לתלמידים לחזור, אז בימינו על אחת כמה וכמה. אחד מהדברים שהטלוויזיה עושה לנו, טלוויזיה, אינטרנט, המחשב, זה שכל רגע אנחנו מחכים להתרגשות. ולחזור, זה לא מרגש. אתה הרי יודע מה שאתה הולך לקרוא.
משעמם.
זה קצת משעמם. זה מה שיש אומרים, שזה עמלה של תורה. זאת אומרת, הלימוד של החומר החדש, זה קל, זה כיף, זה מענה, זה מעניין, מאתגר. החזרה זה עמלה של תורה. זכיתי, פעם ישבתי במדרש, בתפארת ירושלים, בניו יורק, נכנס אדם זקן, אמר לי, איזה דף אתה? תצביע על הרשי. אתה תתחיל, אני אמשיך. למדנו חולין, אז הוא אמר לי, חולין, 150 פעם למדתי. אתה תתחיל את הרשי, אני ממשיך את הרשי. הוא אמר לי, לא הסתכלתי על הגמרא הזו 30 שנה. ואז הוא שאל אותי, ואתה ככה לומד? בסדר. אני אומר, זה דברים שאנחנו מפספסים, וחלקית זה החולשה העתיקה לא לחזור. חלקית זה חולשה חדשה לא לחזור. וחלקית זה מה שהרב שך אמר. הגמרא אומרת, יזהרו בבני עניים שמפניהם עתידים לצאת גדולי ישראל. הרב שך אמר בדיחה. למה מעניי ישראל עתידים לצאת גדולי ישראל? כי אין להם כסף לקנות את המפרשים. אז הם צריכים לשבת עם הגמרא כל היום. אין להם את הכסף לקנות את כל הראשונים והאחרונים שיוצאים לאור היום. זה גם הרב פיינשטיין. פעם בא לחבר שלי הביתה, וראה, החבר הזה יש לו המון 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 ספרים, ממש עשרות אלפי ספרים, כל מדף שלו זה עומק שלושה ספרים, והוא באמת לומד הרבה. זה בנם שלומד המון, והוא אמר לו, כל זה, זה היצר הרע שלך. אתה צריך לעסוק במפרשים העיקריים, בפוסקים העיקריים, במפרשים העיקריים. כל זה, זה לא זה התורה, זאת אומרת, זה הכל תורה, אבל לעשות ספרים אין קץ, שלמה המלך כבר אמר. זה עוד חולשה של הדור שלנו. חזרה לענייננו, אז זה בניית היסודות. הרב פיינשטיין, דרך אגב, לא היה בעד ללמוד את כל המפרשים על השולחן ערוך. כשאנשים שואלים אותי איזה שולחן ערוך לקנות, אני אומר, תקנו מהדורה טובה של המהדורה הקלאסית. כי אחרת יש לך על הדף, תפרים מגדים. וכמה שזה ספר חשוב, זה לא ספר שצריך ללמוד כסדר. אם אתה לומד אותו כסדר, אתה אף פעם לא מזהים את השולחן ערוך. הוא אמר, שאלו אותו איזה מפרש ללמוד לשולחן ערוך. הוא אמר לו, בושי שרד, כי הוא הכי קצר, וגם אותו רק כשיש לך שאלות. כל המפרשים הם כשיש לכם שאלות, אבל שולחן ערוך להתחיל להתעסק בכל האחרונים. אתה לא זז, אתה לא מתקדם. זה אחד מהחולשות של הדור שלנו. מדפיסים לך את הכל על הדף. אז כל סעיף, יש לך עכשיו 1,000 אחרונים לקרוא, איך תתקדם? ואי אפשר, וגדולי הדור לא למדו ככה. קודם לגמור את השולחן ערוך איזה 50-60 פעם. עם הנושא כלים. אחר כך אתה יכול... כן, חזרה לענייננו. השח כתב על עצמו בהקדמה.
זה בעיה כך של כל הסדר של לימוד צריך להיות עד איזה גיל לימוד זה וזה וזה. עם כל הפרשים, כל זה, זה בלתי אפשרי.
זה נכון.
הפרופורציות האלו שזה אי אפשר. בגלל שנכנס רק לעיון על דף אחד, זה יכול לקחת כמה חודשים. מכל מה שיש עליו.
זה כבר דיון לסוגיה של חינוך. איך פותרים את זה? בגדול צריך לדעת שבן אדם צריך לקבל הכוונה מהרב, איזה מפרשים ללמוד. אני דיברתי עם הרב דב פיינשטיין. מה ללמוד? כשאני צריך לדעת הלכה, מה אני אמור ללמוד? אלה דברים שבן אדם צריך לקבל קצת הדרכה בהם, כדי שהוא ינצל את הזמן. כי אחרת הוא יכול להשקיע הרבה זמן, וכמו שראינו פה, חייבים להקיף, ומתוך זה אחר כך שאל להתעמק. חזרה לענייננו. השח, כן. זה, נחזור לזה פעם אחרת. השח כותב בהקדמה שלו, אני חושב שהוא עבר 40 פעם על כל השולחן ערוך, לפני שהוא התחיל לכתוב את הפירוש שלו. עכשיו, כמה שזכרו לי, השח הלך לעולמו בגיל 40 במשהו. אז תעשו חשבון כמה פעמים היה צריך לעבור על השולחן ערוך בגיל צעיר, ואז הוא עוד כתב את כל הפירוש שלו על השולחן ערוך. זאת אומרת, זה לפני שהוא התחיל לכתוב את הפירוש. וכשהוא למד, הוא למד. טוב, חזרה לענייננו. רבא אמר, אם ראית תלמיד שלימודו קשה עליו כברזל, אז ריש לקיש אמר, למה לימודו קשה עליו כברזל? כי הוא לא מסדיר, משנתו לא סדורה לו. רבא אומר משהו אחר. בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים. בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים. שנאמר, והוא לא פנים קלקל. מה התקנת? ירבה עליו רעים שיפייסו אותו, שהוא כן יתייחס אליו בצורה נעימה. שנאמר, וחיילים יגבר ויתרון אשר חוכמה, כל שכן הוא שהוא מסף נרבה מעיקר. אז זאת אומרת, מה זה הוא לא מסביר לו פנים? הוא לא כל כך מרוצה ממנו. אני ראיתי את זה. הייתי גדולי עולם שולם תלמידים שהם הרגישו שהבן אדם הזה לא מתוקן במידותיו, לא רוצו ללמד אותם. אז התלמיד הגיע, אני פעם שעשיתי שימוש בבית תורה מסוים, אז באתי אחרי שכולם עזבו ואמרתי לרב, לימדת כך, ולכאורה היה מקום להקל פי כמה ממה שלימדת בשיעור. אמרת, צודק. אז אמרתי, אז מה, בשיעור אתה החמרת מאוד. זה אומר נכון, פלוני היה שם, אני לפניו לא יכול להקל. אמר לי, כל שאלה שאתה רוצה, לא קשור בחדר. זאת אומרת, אני הבנתי, אחר כך ראיתי, מה מציק לו? הבן אדם הזה, הוא היה בעייתי, הוא לא צריך להעיף אותו מהמקום. לפניו הוא לא היה מוכן ללמד, להקל יותר רובד מסוים, הוא אמר, מי שרוצה ללמוד הוראה, לא קשור בחדר. אז לתלמיד, הוא לא אמר את זה ככה, אבל הוא ודאי לא הסביר לו פנים, אחר כך שמתי לב. איך הוא עונה לו? איך הוא מנסה לקצר כשהוא עונה לו? אז התלמיד היה צריך או לתקן מעשיו, או להרבות על עברים, לשכנע אותו שהוא לא מקולקל. זאת אומרת, יש שינוי יסוד. אם הרב לא מרגיש שהתלמיד הוא בסדר, אז אליו הוא לא יסביר פנים. לא יסביר פנים זה לא עניין אישי. זה עניין האם הוא ראוי לזה. רש"י, ירבה על עברים לפייס עמנו שיסבור לו פנים. איך אתה מבין לפייס עמנו? מה? איך אתה תפייס אותו? אם זה עניין אישי, אז ראובן לא סובל את שמעון, הוא ימשיך לו לסבול את שמעון. מה הרעים יועילו? אני מבין שהרעים, הם יסבירו, יליצו בעד האדם.
אני בהתחלה חשבתי שהרעים הם אלה שיסבירו, כאילו ברגע שאין לך את התקשורת עם הרב, אז יהיה לך לפחות תקשורת עם החברים.
אני שומע, אבל ירבה עליו, משמע עם הרב.
להמשך, עוד שכן הם יחשבו מהסף מעיקר.
בפני רבו. כן. זאת אומרת, משמע שהרב מסתכל עליו, הוא לא מרוצה מהמעשים שלו. אבל זה גם יסוד. הוציאו סרט על מכון מאיר לפני כמה שנים מעלם, אני לא זוכר, 30 שנה, 50 שנה, איזשהו חגיגה עשו, הוציאו סרטון וראינו את התלמידים. ואני למדתי מהסרט הזה, ראינו תלמידים אחרי 20, 30, 40 שנה, וכמעט כולם ברעיון הזכירו איך שהם זוכרים שהם הגיעו למכון מאיר וראו את החיוך של הרב ביגון. וזה הם לא ישכחו, את החיוך החם של הרב ביגון. זה מה שהמשך אותם לישיבה. אמרתי בליבי, אני לא מספיק לוקח בחשבון כמה התלמיד כשהוא נכנס חייב לראות חיוך. זאת אומרת, זה מה שמבחינתו, ההסברת פנים הזו, זה המפתח ללימוד. ואמר רבי ימי, מה ידכתיב? אם ישוך הנחש בלא לחש ונתרון לבעל ללשון. אם ראית דור של השמיים משטחים כנחושת מלהוריד תן ומותר בשביל לוחשי לחישות שאין בדור. רש"י, בשביל שאין מתפללים תפילה בלחש. זאת אומרת, כולם יוצאים בתפילה של השץ. אנשים לא מתפללים בעצמם. ממילא, זו תפילה בעייתית.
לא שם לא יודעים?
כן. כן, כן. מה הייתה קנטן? ילחוץ למי שיודע ללחוש, תכתיב, יגיד אליו ראו. זאת אומרת, תלכו, תלמדו. מה שייך? כן. יגיד אליו ראו, אומר רש"י, יתפלל עליו חברו. אז רש"י לומד, ילכו אצל מי שיודע, אין הכוונה שהוא ילמד אותם, אלא יתפלל עבורה. אין זמן ללמוד, קודם כל שיתפלל עבורה.
אז זה לא מובן. מי שידע לא יתפלל לפני כן?
כתוב יגיד עליו.
יתפלל בשביל אלו שלא יודעים.
כן.
זה כל תקנת חזל. זה היה לכאורה גם לפני כן. וכל הגדר של תקנה, שאת חזרת השץ, בשביל מי שלא יודע.
חזרת השץ הוא מוציא אותם, הוא לא מתפלל עבורם. הוא לא מתפלל עליהם, הוא מוציא אותם. זה שומע כעונה. פה הכוונה היא תתפלל עליהם, כמו הסיפור עם חוני המעגל. זה יסוד לכיוון של החסידים, לבקש מהצדיק להתפלל עבור. ואין יתרון לבעל הלשון, ומי שאפשר לו ללחוש ואינו לוחש, מה נא יש לו? עם כל הכבוד, אז הוא יכול להתפלל.
אז אל תלך לאדמו.
מה הכוונה? אם אתה יכול להתפלל.
אם אתה יכול להתפלל בעצמך, אז אל תלך לאדמו. או אל תסתפק בזה שתלך לאדמו.
כן. ואם לחש ולא נענה מה התקנתי, ילך אצל חסיד שבדור. ילך תש חסיד שבדור. אנחנו יודעים שיש גדול הדור וצדיק הדור, אני לא יודע אם יש זה מקור, פה ישנו חסיד שבדור, וירבה עליו תפילה, שנאמר ויצב עליה במפגע, ואין פגיע על התפילה, שנאמר ואתה תיפל באדם זה ויצב עליה מרינב תפילה, ואל תפגע בי.
אז מה יצא?
אם הם לא מתפללים, ילכו ילכו למי שיודע ללחוש. כן? ואם הוא עצמו יודע, אז אל תלך.
אבל אם אתה רואה שאתה בעצמך, זה לא...
ואם אתה מתפלל ולא נענה, אז תלך לחסיד.
אז כן, תלך.
לא, אולי תלך למישהו אחר, לחסיד שבדוק. ולאו דווקא אותו אדם.
מן הסתם, כיוון שלפני כן היה כתוב מישהו אפשר לא לדחוש. ותלך למישהו שיתפלל עבורך.
עכשיו פה אנחנו רואים יסוד שבעצם רמוז גם בגמרא בברכות. שהאדם שתפילתו נענית הוא לאו דווקא גדול הדור, ולאו דווקא צדיק הדור, הוא חסיד הדור. לא, חסידות הכוונה היא שהוא מעביר על מידותיו. אם הוא עושה לפני משורת הדין, זה המפתח, זה הסגולה שתתקבל לתפילותיו.
כל הבעיה של לא יורד בגלל שלא מתפללים בלחש.
ראינו הרבה סיבות. זה חוזר למה שראינו בתחילת הפרק, שבעבדתם את השם אלוקיכם, שיש עניין שחייבים להתפלל בשביל הגשם. אל תחשוב שגשם זה חלק מטבע, יש לך אחריות להתפלל עבור זה. לא, הם לא מתפללים בלח שכוונה, הם לא מתפללים 18, הם יוצאים ידי חובה על ידי השץ. אז זאת אומרת, אתה לא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, שומע קוינק, יצאתי. טוב, יש לנו עכשיו סוגיות מאוד מעניינות.
עשו את זה בגלל שלא ידעו.
אדם בסדר, לא ידעו, אבל צריך להיות פן אישי. אבל צריך להיות קשר עם הקדוש ברוך הוא, זה לא מספיק. אחד מהשאלות שאנשים אומרים, אין לי, אני לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא בחיי, אני אומר, מתי פעם אחרונה שדיברת איתו? לא התפילה. מתי דיברת איתו? מתי אמרת משהו אישי בתפילה? אם בן אדם, בסלח לנו, היה עוצר ואומר, דיברתי לא יפה, לשכן שלי, לאשתי, לילד שלי, לאבא שלי. אם הוא היה עוצר תסלח לנו ומכניס בו פן אישי, אני מצטער ולא אשוב במעשה זה שוב. הוא היה יוצא מהתפילה בן אדם אחר. אבל אם כל מה שאני עושה זה סלח לנו, מחל לנו, גמר. חלס, ממשיך. נו, אני לא, 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 התפילה לא עשתה מאומה. לא בי ולא בשמיים. אם מותר לומר. וכן הלאה. אומר לו, אורך כל התפילה. ואם לחש ועלתה בידו, אני מאחל לכם, אני מקווה שראיתם, ואם לא ראיתם עוד תראו, שאדם מתפלל והוא מרגיש שתפילתו נענית, הוא מגיס דעתו עליו, ואז הוא מרגיש, לא, כל הכבוד לי, מביא אף לעולם. שנאמר, מפני אף על אבנה, קדוש ברוך הוא, זה מוציא את האף, אומר רשי, מקנה אף מי שמגיס דעתו ועולה. אם הוא עולה, הוא מתעלה בדעתו, אז הוא מוציא אף.
אפשר לתלות, אפשר לתלות שהתפילה נהנתה. אפשר לתלות שהתפילה נהנתה. אלא מה, שאל תגיס דעתך, זה לא זכותך שהתפילה נהנתה.
אז זה הפסוק הבא, ויצב עליה במפגיעה, מקנה אף על עולה. רב אמר שני תלמידי חכמים שיושבים בעיר אחת ונוחין זה לזה בהלכה מתקנין באף ומעלין אותו שנאמר מקנה אף על עולה. קדוש ברוך הוא הם עוררו את כעסו עליהם. רשי מה? אומר רשי מקנה אף ומבין אותו עליהם ואין נוחין זה לזה ואחי משמע בשביל שצריך להגיד זה לזה ולהיות נוחין בהלכה, ואין עושין מקנה, מתקנאים, מתגרים באף ומעלין אותו ומבין אותו עליהן. ויש גורסין ונוחין זה לזה בהלכה, מתקנאים באף, מי שיגיד עליו ראו שנוחין זה לזה, מתקנאים באף מעלין אותו מעליהן, או שעל ידי זה שהם לא נוחים האף יורד עליהם, או על ידי זה שהם כן נוחים זה לזה בהלכה האף יורד מעליהם. יש יש איזה מהלך ארוך על המשנה של שני תלמידי חכמים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה. שרב חיים מוולוז'ין מדבר על זה בפירוש שלו על פרקי אבות, שהדגש הוא על כמה הוא מחשיב את דעת חברו. זאת אומרת, הדגש הוא לא רק, זה למה שאומר, אין ביניהם דברי תורה, דיבור של תורה. זאת אומרת, כמה חשוב לו להבין את העמדה של חברו. יש בזה רבדים כמובן. יש את האדם שאומר, לפני שאני רוצה שתבין אותי, אני רוצה להבין אותך. זה שיטת בית הלל, נכון? בגלל זה נפסק כמו במהלכה. לפני ששונים שיטתם, קודם כל שונים שיטת בית שמי. זאת אומרת, אני רוצה קודם כל להבין אותו, לפני שאני מבין אותי. זה בכל סיטואציה של דיבור, יש שאלה כזו, וזה חוזר לשאלה של הענווה של האדם. זה חוזר לשאלה של נהגו כבוד זה בזה. זאת אומרת, תלמידי רבי עקיבא. אני לומד איתו, הם זוגות. הרי זוגות תלמידים היו לרבי עקיבא. אז, נכון? הגמרא קוראת להם זוגות. אז זאת אומרת, יש שותפות, אבל השאלה בשותפות הזו, האם הדגש שלי הוא דעתי בשותפות, או הדגש שלי הוא הרווח שלי מזה שאני מבין את דעתך. בכל דיון יש את הקושי הזה. אחד מהדברים שתמיד כשיש מחלוקת, אפילו כשאני דן עם בן אדם בבית מדרש, אני תמיד מנסה לומר, בוא ננסה, אני אסביר את עמדתך, אתה תסביר את עמדתי. לא, אני רוצה שתבין אותי. לא, אני רוצה לבדוק שאני מבין אותך. זה כיוון לגמרי הפוך, אבל אם עובדים ככה, אז מגיעים לאמת יותר. זאת אומרת, אז זה כבר לא תחרות בינינו, זה שאיפה למשהו נכון. אומרת הגמרא, אם אין נוחין זה לזה, כן? נוחין להלכה, האם יש קנאה, האם זה מקנה אף על עולה. אמר יש לקיש, מהי דכתיב אם ישוך הנחש בלו לחש ונתרון לבעל הלשון? לעתיד לבוא. אני לא יודע מה פירוש המילים האלה. מתקבצות ובאות כל החיות אצל הנחש ואומרים לו, ארי דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל. אתה, מה הנאה יש לך? אתה הרי נושך בן אדם, הורג אותו, מה אתה מקבל מזה? אמר להם, ואין יתרון לבעל הלשון. אמר להם, ומה האדם שמספר לשון הרע, מה הוא מקבל מזה? רשי. ולך מה הנאה יש לך שאתה נושך בני אדם באורגן, והוא אומר, מה יתרון לבעל הלשון שמספר לשון הרע, אף על פי שאין לו הנאה? ולפי כך מביאו הקדוש ברוך הוא בדין אצל הנחש, כדי שיתבייש מפני שישי האדם הראשון, ומתביישין עמו מספרי לשון הרע. אז הדין של האדם הוא יחד עם הנחש. כן? טוב.
נכון.
רגע. אז מה ענה? ענה את הנזק.
כן, יש
ענה. אז זה בדיוק מה שהנחש אומר.
זה
בדיוק מה שהנחש אומר. אומרים לו, מה ענה יש לך? רק עשית נזק. אומר, נכון. ומה ענה יש למספר לשון הרע? היכולת שאני מפה למטה, אבל אני יכול להפיל אותו, אני יכול לנשוך אותו, ו... יש פה בעצם...
לא שאין טוב. ענה, יש ענה, אבל אותה ענה שיש לך, יש לי.
כן, אבל יש פה מהלך ארוך, שאולי שבוע הבא צריך להתחיל בו, כי פה יש לנו בעצם פתח להבין מה זה חטא הנחש. זאת אומרת, אם חטא הנחש קשור ללשון הרע, אז אנחנו צריכים להבין איך באמת, מה... בוא נשאל שאלה אחרת. למה נחש הקדמוני באמת בא להחטיא את אדם וחווה? אנחנו באים לנחש ואומרים לו, הוא אומר, אני כמו מספר לשון הרע.
הוא הרגיש פחות מהם. אז הוא רוצה להכשיל אותם, שהוא יהיה יותר גדול כאילו.
אז אולי יש פה עוד עומק. אז פה נצטרך להתחיל שבוע הבא. זאת אומרת, מה?
הלא בטוח.
שמה?
זה התפקיד שלו.
או. אז אם זה התפקיד שלו, אז מה הטענה עליו? אז למה הוא נענש?
למה
פעם
שעשו מה שבאמת היה צריך להיות, למה הם
נענשו?
גם פרעה עושה את מה
שעשה,
למה הוא
נענש?
אוקיי,
נחינמי? הוא לא
נענש. הוא לא נענש, אז מה?
פשוט ינאי קיבל תפקיד. עכשיו הוא אוכל משהו. הוא פתח.
ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה. זה תפקיד אחר, זה התפקיד להיות ארור. שואל, הפסוק, לא? אז זה נראה שזה עונש.
נראה שזה עונש. גם האדם לכל זה נראה שזה עונש.
כן.
הוא בחר בזה. לכל האדם חטא, לא חטא, הוא בחר בזה.
זה יתקן, אבל זה לא עונש. אתה